שלום, ערב טוב. אני שמח לפתוח שנה חדשה בבית המדרש. האמת היא שאנחנו באמצע המשפט, אני חושב, מבחינת לפחות השיעור הזה. אז אני בקצרה אסכם מהנקודה שהגענו אליה, ואולי נשים יותר גז ב... עכשיו, כן, אני חושב שאולי כבר צריך לסיים את המאמר הזה. אנחנו לומדים מימד ודרך מידות, שאני אחזור על כמה הדברים שראינו. אנחנו בחטיבה האמצעית על שיטת בריסק, שבמסגרתה נפגשנו עם העולם של בריסק, וניסיתי קצת להסביר כמה יסודות וזיקה למה שיש כאן. כן, ראשית הגריד, שיטת בריסק, שיטת הבנה. למדנו על ההבדל בין שיטת הבנה לבין שיטה של צפירת ידע. בין שיטה שהיא מנתחת לבין שיטה ש... אני אגיד את זה בלשון המחשבים, שהאוטפוט שלה הוא שונה מהאינפוט שלה, לבין שיטה שכבולו כך פולטו. שזה שיטות ידע יותר מובהקות. גם עקבנו במהלך השיעורים הקודמים, אחרי ניסיון להסביר מה מיוחד ברב חיים בעולם ההמשגה, שכן תהליכי המשגה היו תמיד לאורך כל הדורות, ובעיקר עמדנו על הנקודה שרב חיים יצר שפה מושגית ולא רק אמר מושגים. והנקודה שאנחנו כרגע אוחזים בה, אתה רוצה בדיוק באיזה משפט, זאת הנקודה שבה הגריד עוסק בהשוואה בין דרכי המשגה של רב חיים לבין המהפכה הקופרניקאית של קאנט, לבין תהליכי ההמשגה והפשטה של המדע המתמטי. מה שגם בזה נגענו כבר, יש לו נגיעה מסוימת לאופן שבו הגריד ראה את הרלוונטיות של תורת רב חיים דווקא לתקופה הזאת. משפטים שאני הולך להגיד בשמו, הם אומרים שהדברים האלה היו נכונים אולי לפני 80 שנה, לדעתי היום המשפט הזה הוא משמיד את עצמו, והכוונה... הגריד טען שלימוד התורה הוא אפשרי היום לאנשים משכילים, מודרניים, היות והתורה נלמדת בכלים מודרניים. ובריסק זה קדמת החשיבה המודרנית העכשווית, שכן היא דומה למתודות של המדע המתמטי העכשווי. אני רק אומר, הסיבה שהקריאת כיוון הזאת, שאני מאוד מזדהה איתה, היא אומרת שהיום בעצם ללמוד רק בבריסק הוא... לא לקיים את המאמר הזה, כי היום, בשנים שעברו, מאז שרב חיים גיבש את השיטה, הרבה דברים השתנו בעולם. ודווקא היום, אם אנחנו שואלים את עצמנו, באיזה אופן אנחנו מבינים את עצמנו, את העולם, הרי זה באמצעות שימוש בהרבה מתודות נוספות. היום הגישה בעולם יותר אינטרדיסציפלינרית, כלומר צריך לשלב גישות, יש יותר דגש על רוחניות ומשמעות וחוסר הסתפקות. אי הסתפקות, הייתי אומר, רק המכניזם הלמדני שיש בשפה הבריסקאית, לכן זה כמעט מתבקש שמי שרוצה להגשים את החזון שהגריד מדבר עליו, שמוטל עליו שלא ללמוד באופן בלעדי באמצעות שיטה אחת שהיא ממשיגה, שהיא מתאימה אולי לדרכי החשיבה בעולם לפני כמאה שנה. מי שיצא לאחרונה, לפני כשנה, שנתיים, ספר שלו, שזה בדיוק אחד מהצירים המרכזיים של הספר, זה רב שגר, ספר ששמו בתורתו יהגה, שאפילו כמה גושניקים כבדים בקהילה נפלו בספר הזה, היה זה נעביר איזה שיעור בבית כנסת בשבועות, וזה פחות או יותר הטענה, שזה לא ניתן לעלות על הדעת שנמצאים במאה ה-21, בארץ ישראל לומדים במתודות שגובשו במאה ה-19 בליטה, ושמרגישים שזה מבחינתך מבטא את מה שאתה מוצא בתורה, שיש איזשהו צורך, הייתי אומר, של בחינה מתמדת של דרכי הלימוד, דווקא לאור ההזדהות עם הטיעון היסודי שהגריד נתן למען השיטת בריסק. שנה שעברה יצא לי, הזמנתי לדבר באיזה ערב כבוד הספר, ומשום מה הכותרת שנתנו לפאנל שהייתי בו זה איך ילמדו בדור הבא. אמרתי לו שאני לא יודע איך הם ילמדו, אני יודע איך הם לא ילמדו, הם לא ילמדו כמוני, זה מה שאני יודע בוודאות. כי אני מניח שבעוד בדור הבא, אני לא יודע מתי זה יהיה הדור הבא, יכול להיות עוד 5 שנים, אבל יהיה משהו חדש, יהיו עוד דברים שהם יצטרכו לקחת בחשבון. אני רק אוסיף עוד דבר אחד שלא נמצא בכלל בספר של הרב שגר וגם לא נמצא פה בכלל, אבל ברור לי שהוא גורם מאוד מכריע בהתבוננות עכשווית בדרכי הלימוד, וזה המהפכה של המחשוב, שהיא משנה מן הקצה לקצה את היחס לידע, ואיך לא רק יותר בקיאות, אלא גם אפשר לשאול שאלות חדשות. אפשר, הייתי אומר, במחלוקת בין סיני ועוקר הרים, המחשב הוא סיני מובהק, אני מניח לפחות ברמה של רב יוסף. אז בעצם הייתי אומר, זה נקודה, כל זה היה בשנה שעברה, אם אתה זוכר, שאם אנחנו באים לשאול את עצמנו, דווקא לאור המצע שעליו הגריד מציע את העולם של בריסק, דווקא זה מחייב היום לא להיות בריסק, אלא להתבונן בהווה, באופן שבו אנחנו לעצמנו היום מסבירים את העולם, וללמוד תורה בכלים הכי מתקדמים והכי עכשוויים. עכשיו אנחנו אוחזים, ויש את המהדורה הזאת, וכל אחד במהדורה שלו, במקום שבו הגריד מתאר, זה נושא שהעולם להט עליו לפני 20-30 שנה, היום אני חושב שזה כבר פחות מעניין, וזה, הוא עושה פה איזו התחשבנות עם גישות לא מושגיות ללמדנות, בעיקר עם גישות שמצד אחד הוא קורא להן גישות בלבטיות, ומצד שני גישות שאולם לא אומר את השם המפורש, אבל הוא רומז לגישות של מדעי היהדות. כי אחרי שהוא מתאר את העולם המדעי של מדעי הטבע העכשוויים, אז הוא מתאר איך השיטה הבריסקאית פשוט היא דומה לחלוטין. כי באופן דומה נהג רב חיים בהלכה. קודם כל תיאר את ההלכה מכל סוגי גישות מנחוץ, על פי שיטתו יש לדחות בשתי ידיים את פעולת הפסיכולוגיזציה וגם ההיסטוריזציה. כמו כן, יש לפסול את הגישה הבלבטית שיש בה התרשמות סבילה ולא יצירה פעילה. החשיבה ההלכתית מתנועד במסלול מיוחד משלה. חוקיה וקרונותיה אינם פסיכולוגיים עובדתיים, כי הם אידיאליים נורמטיביים כמותה של החשיבה הגיונית מתמטית. אין הסיבתיות העובדתית הרטרוספקטיבית קובעת את יעילות השפיטה ההלכתית והמיטתה, כי אם הנורמה האידיאלית שבה השפיטה מתדבקת. גם החשיבה ההגיונית מתמטית אינה נמדדת בגורמים פסיכולוגיים לעניין נכונותה. ההלכה אינה צריכה לשקף את אופי בעל ההלכה, ואין שינויי מצבים ומערכות היסטוריות מטביעים את צורתם עליה. לכן, אין ההלכה יכולה על פי שיטה זו להתבטא בדפוסי מחשבה שעולים מתחומים אחרים. יש לה ריתמוס משלה שאי אפשר לשנותו. היא חשיבה צרופה, מזוקקת משורשים נפשיים, אין היא תלויה בגירויי חוץ ותגובות האדם עליהם. הוא קצת נבהל מעודף ההשוואה בין ההלכה למתמטיקה, גם אני נבהל מזה, ולכן הוא מיד קצת מסייג. אבל פה אני חייב להגיד שהפסקה הבאה היא בעיניי הפסקה הכי אומללה בכל כתבי הרב סולובייצ'יק, ואני אקרא אותה. בסדר, ברי שאין שיטה הזו אומרת שההלכה שורה מחוץ לזרם המוראות. כן, תורת חיים היא ההלכה. אולם, דילגתי קצת, אין השתלבות זו במורה ההיסטורי משפיעה על מקצב החשיבה ההלכתית כשם שאינה משנה את החוקיות הקבועה במחשבה המתמטית. ודאי שהמורה מטביע את חותמו על איש ההלכה, מעורר כוחותיו האינטלקטואליים, מדרבן את הסתכלותו, מגרד סקרנותו, מפרט המחשבה, מפנה אותה לאותם האופקים שהמורה אינץ עליהם, ומאלץ אותם להתמודד עם תכנים רוחניים אידיאליים שיש בהם משום מתן תשובה לנבוכי המורה. אין מיד להסביר. אולם, זיקת הגומלין של הלכה ומאורה אינה מתרחשת בתחום החשיבת ההלכה הצרופה, כי היא במעקי נפשו של איש ההלכה. המאורה הוא מיני הפסיכולוגי הדוחף את החשיבה הצרופה למסלולה. ברם, ברגע שהיא מתחילה להתנועה במסלולה המסוים, היא מבצעת את תנועתה לא בהכנעה למאורה, כי היא מתוך ציות לחוקיותה הנורמטיבית אידיאלית המיוחדת לה. דרך משל, וזה המשפט האומלל, תמיד השתתפנו בצער האגונה האומללה. ומשום עיגון הקלו ברבנן, ברם, כשרב יושב ודן בשאלת הגונה, הוא מכריע בבעיה הזו לא בלחץ רגש הסימפתיה, כמו איזה מכונה, או איזה מחשב קר, כן? על אף העובדה שרחמיו נחמרו על הלובה הזו, כי מלפי עקרונות עיוניים הלכתיים, רק הסברה הביקורתית והדייקנית קובעת את דינו. משל למה הדבר דומה? לתלוויין שהוכנס למסלול פלויני אלמוני. אמנם קליאת הלוויין לתוך המסלול תלויה בעוצמת כוח הדחף, ומשגיע אובייקט למסלולו, הוא מתחיל להתנוענע בדייקנות מפליאה על פי מהירות התנועה המיוחדת למסלול ההוא, ואין שיעור כוחה של הדחיפה יכול להוסיף או לגרוע ממנה אפילו כלשהו. אין, עד כאן, אני אסביר קצת. בסדר, אני גם אסביר את הרקע ומה הוא רוצה, וגם דעתי למה זה אומלל. בסדר? אולי אין צורך להסביר, אולי לבד חשבתם ככה. קודם כל, הרעיון המרכזי שהוא מדמה כאן זה את ההלכה למתמטיקה. כלומר, ההלכה בעיניו היא סדרה של מושגים הגיוניים, שאם אני שואל את עצמי למה הוא חותר, מה הרקע של תיאור כזה של ההלכה כמתמטיקה, זה בא, אני חושב, משני מחוזות שמצטלבים אחד עם השני. ראשית, אני חושב שהוא ראה בזה את המפתח לשני דברים. ראשית, מפתח ליכולת של ההלכה להיות נצחית, על ידי זה שהיא לא תלויה בכלל במורות הזמן. הגישות של הוויסנשאפט שהוא פה מנסה לדחות, שמתארות את ההשפעה של המקום והזמן שבו בעלי ההלכה פועלים, הוא ראה בזה הכנסה של מימד של רלטיביות בהלכה. זה הופך להיות מין מושגים יחסיים, מושגים שניתן להרער על התוקף שלהם, לעומת מה שהוא חשב, גם היום לא חושבים ככה על מתמטיקה, אבל מה שהוא חשב על מתמטיקה, שהיא ההיגיון הצרוף הנצחי, שנכונה מששת ימי בראשית, ותהיה נכונה על אורך כל הדורות, וכך בהוצאה, הייתי אומר, של ההלכה, משדה מה שהוא מכנה כאן, הפסיכולוגיזציה וההיסטוריזציה, נותנים לתוקף של נצח. שזה לא רק בכך שהיא לא רלטיבית, אלא זה גם באופן נוסף, אני חושב שבהתבוננות בכתבים שלו אפשר לראות שכך הוא נהג גם באופן מעשי, בגיבוש תפיסת העולם ובהדרכה לרבים. וזה נוגע גם לנקודה שכבר עסקנו בו פה פעם במסגרת הזאת, שהוא ניסה להפוך את התורה למשמעותית, לרלוונטית לדור שלנו, לאנשים מודרניים. הוא האמין שהתורה צריך לשמור אותה היום לא רק מכוח שהיא tradition, שהיא מסורת, ובאמת יש בה מענה לשאלות הגדולות ביותר של אדם באשר הוא אדם, וגם היום. והטכניקה, המתודה שאפשרה לו לקחת תורה שמדברת בשפה כל כך רחוקה מהשפה העכשווית, ולומר לנו, דעו לכם, שבתוך התורה הזאת אתם נמצאים, אתם מדבר עליכם ישירות, היה על ידי ההפשטות האלו. כלומר, ההפשטות האלה אפשרו לו להמריא, הייתי אומר, להשתחרר מהכבלים של השפה של התורה שהיא מדברת בעליל בשפה של הדור שהיא ניתנה לישירות, וכדי שהיא תהיה תורה לדורות ההמשגה מאפשרת את הפריצה הזאת. וזה התיאור הזה של ההלכה כמתמטיקה, שזה כיוון אחד שהיה מאוד מאוד חשוב בעיניו. כמובן, לכל מי שקצת בקיא בפילוסופיה של הזמן, יש פה הדים מאוד מאוד ברורים של הפילוסופיה הנאו-קנטיאנית שהוא באותה תקופה הזדהה איתה. הוא ראה מפגש עמוק ומפרה בין הלמדנות שהוא גדל עליה לבין העולם הפילוסופי שהוא פגש בעיקר באסכולה הנאו-קנטיאנית. זו האסכולה, גם רואים את זה פה בהמשך, שנגיד רגל אחת, הבעיה שהפילוסופיה מתמודדת איתה מאז המאה ה-18 היא שאם המעבר לחשיבה אמפירית, אם המעבר למדע שבנוי על תצפיות, הרי שבצד ההצלחה הכבירה של היכולת להבין את האופן שבו העולם פועל, שעם אלה יש לו תוצאות אדירות בתחום הטכנולוגי, כי ברגע שמבינים היטב את המנגנון הפעולה של המציאות הפיזיקלית והביולוגית, אז אפשר לרתום את החוכמה האנושית כדי לבנות מכונות, למצוא מענה לבעיות. אבל היא יצרה בצד ההצלחה הטכנולוגית שאין להתווכח איתה, היא יצרה מצוקה הגותית ופילוסופית מאוד עמוקה, כי היא בעצם לא מאפשרת לומר שום דבר מעבר לתצפיות, ולכן בעצם היא ויתרה, אפשר לומר כמעט במודע, על היכולת שלה לומר הגדים בעלי משמעות, על הנצח, על הקיום. והשאלה הזאת במאה ה-18 מגיעה לשיא, ומאז מחפשים כל מיני פתרונות, שקו פרשת המים כמובן הוא קאנט, שעשה בעצם פעולה כפולה. מצד אחד הוא אמר באמת, בוא נוותר קצת, בוא נדבר על מה שהוא כינה אפיסטמולוגיה, במקום אונתולוגיה, כלומר, בוא נדבר על מה שאנחנו רואים, לא על מה שבאמת קיים, אבל הוא לא ויתר על האונתולוגיה, ובתוך העולם האונתולוגי, מה שהוא ניסה לייצר זה, וזה מסובך ביותר בתוך הספרים שלו, בביקורת התבונה התורה, הוא ניסה לייצר מושגים אפריוריים, שהם אלה לא נגזרים מהתצפיות, הם לא אמפיריים, ולכן הם מושגים, שהם לא מוגבלים לאופק של התצפית, אבל שהם סינתטיים, כלומר שהם יכולים להגיד מציאות, אמירה על המציאות. והמושגים האלה מתקיימים טרום ההתבוננות במציאות וטרום התצפיות. וזה יותר תורה שלמה של מאיפה באים המושגים האלה, מאיפה בדיוק יונקים אותם. אני כבר אגיד לכם שהגריד בכמה מהספרים שלו יגיד המושגים מהפריאים האלה באו מהר סיני, הקדוש ברוך הוא נתן אותם שם. ההתגלות בסיני היא פתרון לבעיה הפילוסופית הכי גדולה של הפילוסופיה המודרנית. זה הוא יגיד ויכתוב את זה בספר אחד משלו, לרחק מיינד, שכפי ששמעתי בשם מייקל ברגר, אם הוא היה מפרסם את הספר בשנה שהוא כתב אותה, לא היה נכנס לשיח, ממך שמעתי את זה, לשיח הפילוסופי שדנה בשאלות האלה.
אני בשם מייקל ברגר.
ממך בשם מייקל ברגר, כן. אבל היות והספר יצא לאור ב-84, העולם כבר הלך בכיוונים אחרים מתמודדים השאלות האלה. בכל מקרה, ההזדהות העמוקה של הגריד, לפחות כאן, בשלב הזה של חייו, בכתיבה הזאת כאן, אם מאוחר יותר הוא הולך לכיוונים האחרים והוא משנה לפי מיטב הבנתי את האופק של השאלות שיינו אותו, שהוא דן בהם, שהוא גם דיבר עליהם, אבל בתוך המסגרת הזאת שמדע דרך מידות, שזו עוד בבואה של איש ההלכה, אז במסגרת הזאת יש לו זיהוי מאוד עמוק, אז הוא בצורה נאו-קנטיאנית ממש מדבר על הלמדנות כמין המושגים האפריוריים, שאומנם הם חידושי תורה מהסיבה הפשוטה, כי מי מנסח אותם, איך יוצקים אותם הלמדנים, שהם אלו שצריכים לחשוף אותם, הייתי אומר, מתוך התבוננות אמפירית, במה? במציאות ההלכתית, כלומר שקוראים הלכות, שקוראים את המקרים בהלכה, החכם שמצליח לראות מבעד למה שהוא לומד, מצליח ליצור את המושגים, וזה העולם גם האמיתי, והשלב הב' הוא את המושגים האלה להכיל על המציאות, כלומר ממש, המושגים האפריוריים שמכילים אותם על המציאות הקונקרטית, ולכן כל התיאור כאן שההלכה היא מעין מתמטיקה, אז מדבר עליה כמושגים אפריוריים, מושגים תיאוריים לחלוטין, ומכאן כאמור ההגזמה, ממש, מכילה מסבא, אבל ההגזמה הזאת, שכל הפעולה ההלכתית לא מושפעת בכלל משום מפגש עם המציאות, היא כולה מתקיימת כמו איזה לוויין בתוך העולם הטהור והכל מושגים תיאוריים, עד כדי המשפט האומלל הזה פה על האגונה, שבעצם פוסקים באגונות כמו שפוסקים בבשר בחלב, וזה נראה, וזה אותו דבר, ואין שום השפעה לרגשות כלפי האגונה, זה הגזמה מוחלטת, אבל זה, אלו הדברים שהוא כותב כאן. אני אומר זה אומלל, הוא יותר להסביר למה זה אומלל להגונה, אבל זה בעיקר אומלל כי ההלכה היא לא מתמטיקה, כל הכבוד, ההלכה היא משפט. ועולם המשפט מטבעו הוא עולם שהוא מראש פונה ויוצר דיאלוג עמוק עם בין העקרונות המשפטיים של כל חברה וחברה, במקרה שלנו העקרונות של ההלכה, לבין המציאות. והמפגש הזה הוא לא רק מפגש שבו מיישמים, כמו שהגריד מתאר פה, שיש לך איזה מושגים, ועכשיו כל התפקיד שלך הוא רק ליישם. כי אם זה היה כך, היה אפשר כאמור להושיב מחשב על שיהיה פוסק השאלות לדור, אלא ההלכה היא גם מערכת, וזה חוזר למה שדיברנו קודם, כלומר, על החשיבות של לימוד ההלכה במגוון רחב של כלים, זה בגלל סיבה מאוד פשוטה, כי ההלכה היא תופעה מאוד רחבה. כלומר, התהליך הפסיקה כולל בתוכו לא רק ידיעת מושגים ולהתאים אותם למציאות הקונקרטית או ליישם אותם, אלא התהליך כולל המון המון מהלכים פרשניים. כלומר, בסופו של דבר ההלכה היא שדה מאוד רחב, שהפוסקים הם לא רק הם עוסקים במושגים, אלא הם פרשניים. ובתור שכאלו הם נמצאים במרחב מאוד גדול. מרחב שיש לו, הייתי אומר, גבולות גזרה, זה לא שאין לו סוף. כלומר, אני את המשפט על האגונה הייתי אומר שזה לא שהוא יכול להתיר האגונה רק בגלל שמרחמים עליה. כלומר צריך את היתר לנסח באמצעות מושגים הלכתיים. צריך במקרה של טריפות שמנסים בכל הכוח נגיד להתיר בגלל הפסד מרובה, צריך שבסופו של דבר זה ינוסח בשפה שזה מותר הלכתית. אבל ודאי הדבר שהפוסקים, אני חושב שאין מי שיחלוק על זה, אולי חוץ מהקטע הזה, בהלכות עגונה מתחו את החבל הפרשני עד קצת גבול היכולת שלהם, ובמרחב העצום שקיים בתוך העולם ההלכה, כאמור כמערכת משפט שיש לה כל מיני, הייתי אומר, גמישויות הרמנויטיות בצורה שברורה בעליל, בתחומים שיש בהם נגיעה אישית, בתחומים שבהם הייתי אומר הפער בין המושגים ההלכתיים לבין הרגש האנושי הוא גדול, מנסים כמה שיותר, ואני חושב שאוי ואבוי אם לא מנסים כמה שיותר, מה שנקרא למצוא היתר. ולכן בני אדם מעורבים בתהליך הפסיקה, וזה משפיע גם על המושגים, שזה גם, אני חושב, הבלבול הזה, אם זה מתמטיקה או משפט, יש לו גם נגיעות למשהו שאני שנים לא מבין בתורות האלה כאן. וזה מצד אחד אמירה שההמשגה מוצא את המושגים התיאוריים, אבל הרבה מההמשגה נעשית על טקסטים מהמאה ה-12. כמו הרבה מההמשגה היא נעשית בסיס רמב״ם רייבד, רמב״ם תוספות. החיבור של רב חיים גם מלא במתחים רמב״ם תוספות שיוצרים הרבה המשגות. מה שבצורה מאוד פשוטה אומר שאתה עומד וממשיג טקסטים שכבר משקפים תהליכים ארוכים מאוד שהראו מאז סיני עד הטקסטים האלו. כלומר, כל מי שקצת נכנס לשדה הלימוד ומתבונן ברקע להיווצרות מחלוקות ראשונים, הם קשורים בהמון המון תהליכים בגלל מורכבות התהליך ההלכתי, ובחלק התהליכים שהגריד פה טען שצריך להתנגד להם, התהליכים ההיסטוריים והפסיכולוגיים, הם כבר נמצאים בשדה ההלכה עד הטקסטים שהוא ממשיג אותם. אז לבוא ולקחת טקסט שהוא בעצמו נוצר, או השיטות שיש בו הם בעצמם נוצרו במסגרת התנאים שהוא מתנגד להשתמש בהם, ולבוא ולהגיד עכשיו אני הגעתי להלכה התורה, אתה משלט את עצמך. כלומר, בסופו של דבר הכלי של המשגה הוא כלי פרשני והוא כלי משפטי רב משמעות, הוא צריך להיות חלק נכבד מהלימוד, אבל להפוך אותו לבלעדי ולתאר את ההלכה כזה סוג של מתמטיקה, זה תיאור שגם נראה לי לא נכון, וגם אני גם מתקשה מאוד להזדהות איתו. עכשיו בחלק זה קשור לדברים שדיברנו קודם, כמו שדיברנו קודם שהלימוד או כלי הלימוד הם בזיקה בזיקה ברורה, הייתי אומר, לכלי החשיבה של הזמן. זה גם ההגות או האופן שבו אתה מסביר לעצמך את ההלכה, גם הם בעלי זיקה מאוד מאוד אדוקה להגות של הזמן שבו אתה מנסח את זה. וכידוע העולם מזמן לא נאו-קנטיאני, ולכן אני לא אומר שצריכים כל 10 שנים כשיש איזו אופנה חדשה בפילוסופיה לרוץ וליצור פרדיגמה חדשה. אני חושב שהרב שגר עשה את זה, אבל כאילו כל 10 שנים החליף את כל מה שהוא חשב, אלא ככה זה נראה לי מההיכרות שהייתה לי איתו. אז אולי הוא עשה את זה מאוד מהר ואולי מיוחד, כן? אבל ברור שלבוא היום ולהסביר לעצמנו את ההלכה ובמושגים שאנחנו לא מסבירים לעצמנו כלום במושגים האלה, כן? זה נראה לי דבר שלפחות להיום הוא לא דבר שניתן לעשות אותו. כך שסופו של דבר, וזה נסיים היום, התיאור של ההלכה כהיגיון צרוף בלבד, כמתמטיקה, לי מאוד קשה לקבל אותה מהסיבות שתיארתי. אני חושב שהרבה יותר נכון, לפחות לעצמי, אני משתמש בכלי אחר. לקבל את הנצח של ההלכה לא דרך ההוצאה שלו מהזמן, ולא דרך זה שהופכים אותו למושג שיצא הייתי אומר מההיסטוריה, אלא הפוך, לשתול אותו עמוק בהיסטוריה, ולדעת שהשרשרת של המסורה היא בעצמה חלק מהתהליך הזה. כלומר, כאמור, תורה ניתנה בשפה, לא רק בריאליה, גם במושגים, גם המוסריים, גם החברתיים של הדור שהוא ניתן לו, והוא ניתן לכל הדורות. והמנגנון המרכזי של תורה שבעל פה, שבו הוא מצליח להפוך תורה שניתנת בזמן מסוים לכל הדורות, הוא מנגנון התורה שבעל פה, שהוא לדורותיו לא היה מנגנון ממשיג באופן הטהור הזה, אלא היה מנגנון שחכמי כל דור, שהם מצד אחד ראו את עצמם כמעבירי המסורת וכחוליה במסורת, מצד שני ההתבוננות באמצעות כל המתודות שהמאמר הזה אוסר להשתמש בהם, הם מראים שבאופן מאוד עדין, אני חושב, כתהליכים מתמשכים לחכמי התורה בדורות השונים, היה איזשהו מציאת איזון מאוד בריא בין ההמשכיות של המסורת לבין יישומה בהווה, ואחד מהכלים גם היו דווקא הכלים אותם פרשניים שתיארתי קודם, היכולת שלהם להציע קריאות חדשות למסורת, היכולת, הייתי אומר, לא להיות דביקים דווקא במה שנקרא פשט, כן? יכולת המדרש, יכולת מאוד חשוב שמונה הרבה פעמים על ידי הכוחות האלו, והכוחות האלו לפי מיטב תפיסתי הם הכוחות שנתנו להלכה את הנצח שלה, לא כי היא מחוץ לזמן אלא כאפה כי היא נטועה בתוך הזמן.
כן, בבקשה. הם מודעים לזה שזה חידוש ושזה לא אפשר. זאת אומרת, כשאני פוסק, אני...
אתה צריך לחשוב
ש... מאמין, אבל טוב, אז אני מאמין שאתה... בשביל אומרים זה בכלל לא אפשר. אבל כשהוא אומר, זה השאלה. אם כן, אם בכלל אפשר לפסוק בעולם.
אני אגיד את זה קצת אחרת, ברשותך. אני חושב שאחד מהמצוקות שקיימות היום, שמרגישים יותר מצוקה בתחום הזה, הוא לא רק העולם פחות דתי היום, אלא הוא בא מצירוף של שני גורמים. ראשית, הנקודה שאתה מעלה, שיש יותר מודעות היום למשמעות של מה שאני עושה. היום אנשים כאילו יש להם יותר מודעות עצמית, נקרא לזה. וגם לבעלי ההלכה היא סוג של מודעות עצמית יותר, שדברים שאולי נעשו בעבר, שיעשו היום, זה קשה בגלל המודעות למשמעות של הפעולה. במיוחד שמסביב אנשים כאילו מנסים לעודד אותם לעשות את זה. מה שקצת מפריע. ואני חושב שזה עוד דבר. וזה אני רוצה לסיים, לעבור לשיעור הבא, לגמרא, טוב, היום לפסוקים, אבל... וזה שאני חושב שבאיזשהו מקום הקצב המטורף, של השינויים שמתרחשים בשנים האחרונות, שאני לא יודע בדיוק מאיזה שנה להתחיל את הסיחור של הרכבת הרים הזאת שקיימת היום. כן? שכל כך מהיר השינויים החברתיים, הסוציולוגיים, הטכנולוגיים וכולי, שהתהליכים הטבעיים, הייתי אומר, שהתרחשו במשך דורות, הם לא עומדים בקצב. כלומר, עם שינויים חברתיים, כלכליים, שהתרחשו בעבר, לקח זמן, ולאט לאט התהליכים התרחשו, וחלק גדול ממה שאני מבין שאפשר לתהליכים לקרות היה שאנשים התרגלו שזו המציאות האנושית, ולכן כבר היה כאילו ברור שאנחנו עוסקים באיזה מפגש שלא צריך ליזום שינוי, אלא צריך למצוא מטעם. אבל השינויים היום הם גם מאוד מהירים, והתהליך הטבעי של חילוף החומרים בהלכה הוא פשוט, הוא לא עומד בקצב. והדבר השני הוא גם שאנשים הם היום יותר יוזמים את השינוי, מה שנותנים לו להתרחש. והשילוב הזה ביחד הוא שילוב קצת קטלני. מה שלערכתי אומר שצריך הרבה סבלנות, שזה אומר. כי אני לא רואה איך מדביקים את הקצב כל כך מהר. הסבלנות, בסדר? אוקיי.